בעצמאות אין סתירה בין הרוח והחומר. אפשר לאכול, תרגיש בנועם. מה שאני רוצה ללמוד איתכם היום זה דברים, כמו שאמרתי מקודם, דברי רוח הקודש ממש. האמת היא שאני ידעתי את הדברים האלה בעל פה, אבל אף פעם לא למדתי אותם בפנים, וממש בחודשים האחרונים יצא לאור ספר ישן שהדפיסו אותו מחדש עכשיו. השורה הראשונה כאן, כמו שאתם רואים, על נושא זה דרש בעל כל ישועה רבי יוסף הסופר בירושלים משנת תף רש חף וב. יש לנו פה דרשה מתף רש חף וב, כמו שאמרתי זה לפני 162 שנים, הרבה לפני 142 שנים, כן נכון, הרבה לפני קום המדינה, וגם הרבה לפני שמישהו חשש שתקום פה מדינה. כידוע לכם, לפני 142 שנה היו פה הטורקים, האוטומנים, והם היו פה כבר קרוב ל-400 שנה, והיה נראה שהם יהיו פה לנצח. וגם הרצל, שהיה בערך 40 שנה אחרי תף רש חבב, כל השאיפה שלו הייתה להשיג אישור להתיישבות אוטונומית בתוך האימפריה האוטומנית. אף אחד לא העלה לדעתו שתהיה מדינה. ובכל זאת, רבי יוסף הסופר דורש דרשה הזאת בשנת תף רש חבב. מי זה רבי יוסף הסופר? הגאון מווילנה, כידוע, שלח קבוצת תלמידים לארץ ישראל. זה היה בשנת תף קוף סמך ח'.
200 שנה בדיוק.
כן, לפני 200 שנה. ואצלם ההתיישבות בארץ ישראל הייתה התחלה של הגאולה. הם באו לפה, החילוק בין תלמידי הגר"א לבין היישוב הדל שהיה פה, כשתלמידי הגר"א הגיעו לפה היו רק ספרדים בירושלים, לא היו אשכנזים בכלל. בכל זאת היישוב הספרדי היה פחות יוזם. תלמידי הגר"א הגיעו לפה מתוך מטרה לבנות את הארץ. הם רצו לעשות חקלאות וכלכלה ותעשייה ובניין. זה היה החידוש של הגאון מווילנה. והרב יעקב משה חרלאפ אומר שזו הייתה התשובה של הגאון מווילנה לפילוג שהיה בין ספרדים לליטאים. זאת אומרת, באותו זמן, לפני כ-200 שנה, היה פילוג גדול מאוד בין הספרדים, בין החסידים לליטאים, סליחה. והגאון מווילנה ראה שיישוב ארץ ישראל זה הדבר שיחבר בין הפלגים, בין החסידות וההתנגדות, ולכן שלחת מישהו לארץ ישראל כדי להתחיל לבנות את עם ישראל. תלמידי הגר"א, מי שהיה בראשם זה רבי הלל ריבלין. הוא עמד בראש תלמידים, הוא היה בן דוד של הגאון מווילנה, והוא היה ראש החבורה וגם היה הרב הראשון בירושלים של קהילות האשכנזים. כלומר, הוא היה אב בדין של העדה החרדית הראשון, עוד מעט נראה את הדעות שלו. אז זה הרב הלל ריבלין, שהוא עלה בראש תלמידי הגר"א. רבי יוסף הסופר זה הנכד שלו, והוא היה הרב של בית הכנסת זיכרון משה, זיכרון מוישה, שהיום תנסו להיכנס שם ביום הזה בצורה חגיגית ליום עצמאות ותראו מה יעלה בגורלכם. אבל הוא היה הרב של בית הכנסת, וגם צאצאיו היו שם. ובואו נראה מה הוא דרש בשנת תף רש חפף. זה לא יאומן מה שכתוב פה, רק סבנות, אני לא יכול להרחיב יותר מדי. הדברים לא כל כך קשים, אבל ההבטחה לגבי רוח הקודש נמצאת בסוף. אתם תראו, אני אעמוד בהבטחה הזאת. זה לא יאומן מה שכתוב פה. מצוות ספירת העומר, יש לכם את זה? מצוות ספירת העומר היא המצווה היחידה שסופרים עליה את הימים 49 ימים בשבעה שבועות בכל יום בברכת שם ומלכות. יש להבין למה כל התכונה המיוחדת הגדולה הזאת של מצוות ספירת העומר, שאינה בשום מצווה אחרת של מצוות התורה, וגם למה בא העומר דווקא מסדורים שמאכל בהמה כמובן בחזה. אז הוא מקשה שתי קושיות, זו דרשה. הוא מקשה שתי קושיות דרשניות. אחת, למה משקיעים הרבה בספירת העומר? 49 ימים עובדים, אין לנו אף מצווה שהיא מטרידה אותנו כך הרבה, כלומר דורש מנו כך הרבה תשומת לב, אתה שקוע בתוך זה 49 יום, זה אחד. בקשה שנייה, למה עומר בא מהסעורים? התשובה של הדברים שהוא כותב פה הם די ידועים, אבל הסוף זה הנקודה. בתורת הקבלה מבואר כי בני ישראל ומצרים היו שקועים כבר בממתת שערי תומה, ובאותו לילה שיצאו ממצרים היו עלולים ליפול לשער הנון של התומה, היינו הדרגה יותר תחתונה של התומה. לכן מהיר הקדוש ברוך הוא להוציאה ממצרים בחיפזון רב. באותם ממתת הימים, מיום צאת מצרים עד יום מתן תורה, יצאו בכל יום משער תומה אחד, נכנסו לשער קדושה אחד, עד השער הממתת של הקדושה שהוא דרגת מלאכי השרת, ועד יום מתן תורה שהוא השער הנון של הקדושה, היינו שער העליון ביותר שבנון שערי הקדושה. כל זה היה כדי להתעלות בקדושה דרגה אחר דרגה למען קבל את תורה ביום קדושתה. שוב, הדברים פה ידועים, שבמצרים היינו בהידרדרות לממתת שערי תומה, ומיציאת מצרים עד מתן תורה ישנם 49 יום של התעלות, כל יום מתעלים יותר, עד שאנחנו זוכים אל השער ה-50 והוא קבלת התורה. וכן גם בכל שנה תמיד ממתת הימים שבין הראשון לפסח ובין חג השבועות הם הם הימים המוכשרים והמסוגלים ביותר להתעלות לדרגות הקדושה מיום ליום. אם כן, התכונה וההשקעה שאנחנו משקיעים בספירת העומר, משום שבימים הללו אנחנו עוסקים בהתעלות אל קבלת התורה. טוב, זו תשובה לשאלה הראשונה. זהו סוד התכונה העיקרי של ספירת העומר ממתת ימים אלו. עכשיו השאלה השנייה, וגזירת הכתובי שההתעלות הזאת תסומן דווקא לידי דבר חומרי מהמדרגה הכי נמוכה, כמו קומץ הסעורים של העומר שהוא מאכל בהמה, להראות שהאדם אף על פי שהוא קשור לחומריות, אפילו הוא עומד בדרגה הכי נמוכה כמו מאכל בהמה, יכול הוא אם ירצה להעלות את דרגת הקדושה יותר עניין דרגת מלאכי השרת. שוב, עד כאן דברים מאוד ידועים, שאנחנו מתחילים מהסעורה שהיא מאכל בהמה ומתעלים אל האדם, שיא השלמות של האדם. עד כאן מפורסם. עכשיו תראו את החידוש שלו. בעל כל התור, תלמיד הגרא. מי זה בעל כל התור? זה רבי הלל ריבלין, שהיה המנהיג של תלמידי הגרא והרב הראשון של קהילות האשכנזים בירושלים, והוא בנה את חורבת רבי יהודה החסיד שנבנית עכשיו, ובנה את ירושלים. בעל כל התור, תלמיד הגרא, מה הוא רוצה לומר? אנחנו במדבר ספרנו 49 יום של ספירת העומר, איך זה קשור לארץ ישראל? רבי הלל ריבלין, בעל כל התור וצאצאיו, כל דבר הם מקשרים לארץ ישראל, הם הראשונים להראות איך זה קשור לציפיית הישועה, לגאולה. אז איך המהלך הזה של ספירת העומר קשור לארץ ישראל? בעל כל התור תמיד הגרא מבאר כי הכוח של קדושת ירושלים ליווה את בני ישראל בכל הדרך בהלכו ממצרים עד ירושלים, ואמר בשם הגרא. אז יש לנו פה שמועה בשם הגאון מווילנה, כי דבר זה מרומז בפורש בפסוק, הלוך וקראתה באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת גלותייך, לכתך חיים במגדר בארץ לזרועה. אז מה שכתוב פה, הפסוק הוא לא מובן. הלוך וקראתה באוזני ירושלים, זכרתי לחסד נעורייך, לכתך חיים במגדר, ירושלים נועלך במדבר. פשט הפסוק לא מובן, מה זאת אומרת ירושלים, לכתך חיים במדבר? לפי הדרש, כוונת ירושלים בפסוק זה היא על כנסת ישראל בכללה. כלומר, עם ישראל נקרא ירושלים. לא אומר שזה הדרש. אמנם הם יקרא יצא מידי פשוטו. ולפי הפשט נאמר זה על ירושלים, שהיא הלכה אחרי השם במדבר, היינו כוח הקדושה של ירושלים, כאמור. אז זכרתי לך, הלוך וקראתה באוזני ירושלים למור, זה אומר, קדושתה של ירושלים מלווה אותנו, והיא איתנו גם במדבר. ודרגת קדושת ירושלים היא בממתת שערי קדושה, כשהיא מחוברת לירושלים של מעלה, בזמן שהיא בנויה כתוב, ירושלים בנויה כירושלים של מעלה. אז הוא אומר ככה, ירושלים של מטה הולכת ומתחברת לירושלים של מעלה, זה גם כן 49 דרגות של קדושה. אז אם ככה, מה שהוא רוצה לומר זה שאנחנו לא רק הולכים אל התורה, כלומר זה לא ש49 יום אנחנו סופרים להגיע אל התורה, אלא 49 יום אנחנו זוכים להגיע למדרגת ירושלים, כי הרי ירושלים איתנו במדבר, מלווה אותנו המדרגה של ירושלים, ואנחנו מתעלים אל המדרגה של ירושלים. על פי כל המבואר נראה את הקשר הנעלה והנשגב שבין מצוות ספירת העומר, מתן תורה וקדושת ירושלים. עוד מעט מסביר. זאת היא גם הכוונה מה שאנו אומרים בתפילת ריבונו של עולם ספירת העומר, זה האשכנזים אומרים, לתארנו ולקדשנו בקדושה של מעלה. מה זה של מעלה? ירושלים של מעלה. על פי סוד הקבלה, המטרה העיקרית של כל הפעולות והתפילות האלו היא העלאת כנסת ישראל, שהיא שכינתת התאה, לדרגת הקדושה של ירושלים של מעלה. אז בעצם 49 יום זה לא רק להגיע אל התורה, אלא זה להגיע לשלמות מדרגת ירושלים שהיא איתן במדבר. אחרי זה אומר שמצוות ספירת העומר היא גם קשורה לארץ ישראל, למרות שספירת העומר הראשונה נאמר הייתה במדבר, אבל כל המטרה זה להיות במדרגת ירושלים של מעלה. בעל כל הטוב תלמיד הגרם מוסיף גם רמזים נפלאים ברעיון זה. כנסת ישראל, ירושלים של מעלה, ספירת העומר, כל אחד מהן עולה בחשבון גימטריי אחד. אותה גימטריה, יש להם, תלמידי הגרא, יש להם גימטריות יוצאות מן הכלל, וזה אחת מהם. כנסת ישראל, ירושלים של מעלה, וספירת העומר, זה אותה גימטריה. טוב, עכשיו מגיע העניין שכל זה הייתה הקדמה. ימי הספירה איפה? הם הימים המסוגלים ביותר להתעלות בקדושה. יש עוד עמוד אחד. עכשיו, הרי כולם יודעים שספירת העומר זה זמנים של מידת הדין. איך שצייר את זה פה רבי ריבלין, ספירת העומר זה החיים היפים ממש. הולכים ומתעלים כל יום בקדושה. אנחנו יודעים ספירת העומר זמן של מידת הדין. אז מה ההסבר? תראו את ההסבר שלו. עוד פעם, ימי הספירה איפה הם הימים המסוגלים ביותר להתעלות בקדושה. אך לעומת זאת הם גם רגישים יותר להתדבקות הקליפות, הקליפות. כי כלל ידוע הוא שכל המקודש ביותר אין במקום אין בזמן, בכל נושא הקדושה עלול להיפגע יותר על ידי הסתרה אחת שיונקת את חיותה רק מהקדושה. זאת אומרת, אתה, למה ימי ספירת העומר זה מידת הדין? כי אנחנו עסוקים בהתעלות מלמטה למעלה. כשאתה מתעלה מלמטה למעלה יש סכנה גדולה שתיפול, ולכן ימי ספירת העומר מידת הדין, לא בגלל שהימים הללו הם ימים לא טובים, לא בגלל זה ימים של אבלות, זה בין המצרים. ספירת העומר, הנושא פה זה לא האבלות, הם ימי מידת הדין, כבר שאנחנו עסוקים בתיקון החומר אל הקדושה. אז כשאתה מטפל בחומר אתה יכול ליפול, זה הכל מידת הדין. הדין, אנחנו עוסקים במעין עבודה של בעלי תשובה, של התקדשות, של התהרות, אבל יש סכנה גדולה. אז ימי ספירת העומר ימים של מידת הדין, יש סכנה. זהו הטעם. שימו לב עכשיו, כשזה התכנסנו, זהו הטעם. אני פשוט, רבותיי, אני קורא את זה, אני לא מאמין למה שאני קורא. זהו הטעם שבימי הספירה צריכים להיזהר יותר ממגע עם חברות הרעה ומדברי סכנה. כי אנחנו מטפלים בחומר, אנחנו מתעלים בזמן הזה, מתעלים, סכנה. זולת שני ימים מסוימים במאה הספירה שאין הקליפה יכולה לשלוט בהם. תפרש חפב. והם יום ה-20 בעומר ויום ה-42 בעומר. מה זה 20 בעומר? היי ביאב. תפרש כפב. ומה זה 42 בעומר? טוב, אי אפשר תמיד בדיוק לדייק. לא, זה כף זין יהיה. יום לפני. טוב, ממרחק של 140 שנה, אתה לא יכול תמיד בול. בכל מקום זה היה מלחמת ששת הימים. הרב נבון אמר לי לפני זה, שכיבוש ירושלים התחיל בכף זין יהיה. נגמר בכף חית. זה נכון?
סביר שזה לא קרה יום אחד.
לא, לא, לא. לא, לא. המלחמה התחילה בכ"ו. זה היום השלישי למלחמה. רבותיי. כן, אבל כל מה שאני מצאתי עד עכשיו זה אייר. היי באייר. זה לא יאומן. אני פשוט, אבל תראו מה הוא אומר. הרי זה כמו, זה כמו עיוור המגשש באפלה. הוא אומר בתף רש כ"ו שמידת הדין שולטת בספירת העומר. זה דברים מפורסמים מהארי. זהירות, מידת הדין שולטת. אנחנו בזמן הזה מתקנים את הבשר ואת הגוף ואת החומר ואת הקליפות, מתעלים כלפי מעלה ואפשר ליפול. מידת הדין שולטת. חוץ משני ימים שמידת הדין לא שולטת. תשמח מה אתה אומר את זה. מאיפה הבאת את זה? לא יאומן כי יסופר. היי באייר וכף זין באייר. פשוט לא יאומן. היי בקו חד, מגווה, קו סן. לא צריך להיות קטנוני, זאת אומרת, אתה לא יכול לצפות שממרחק הזה ידייקו בול. לא יאומן. מה הוא אומר? כידוע לדרכן, שני הימים האלה נתונים בשילובים של קו הרחמים, קו בעומר יסוד דתיפרת, טוב, תיפרת זה רחמים, גם יסוד זה רחמים, וממבט בעומר מלכות היסוד. תראו למטה בהערה 38, הוא אומר ככה, יום ה-20 בעומר סוד תצץ ביסוד, וכן בחושבנה. זה הגימטריות של תלמידי הגר"א, שזה פשוט מדהים כל פעם, אבל באמת הגימטריה של יום ה-20 בעומר, לעומר כבר לא, אבל יום ה-20 בעומר, ככה הגר"א היה מברך, נכון? אנחנו, זה אשכנז פה. ספרד והספרדים זה לעומר. טוב, אבל בכל מקרה, האשכנזים גברו מדוע? כיוון שאין אף ספרדי שאומר לג לעומר. כל אומרים לג בעומר. נכון או לא? למרות שבספירה נספרו היום 3 או 30 יום לעומר. אבל אחר כך הם אומרים לג בעומר. אז יום ה-20 בעומר, הגימטריה היא 999. תחשבו את זה. יום ה-20 בעומר 999, זה התצץ הזה. כי הצדי סופית זה 900. וצדי זה 90. וטט, כמו שאומרים המרוקאים, צץ. אז זה יוצא גם כמו צדיק. אז תצץ 999. וזה גימטרה של יום ה-20 בעומר. עכשיו, לפי הגר"א, ה-999 זה השלמות של מה שאפשר להכיל בזמן הזה. האלף זה כבר האלף השביעי, כלומר שית אלפי שנינה ואלמה, אנחנו פה ב-6,000 שנה, האלף זה כבר תקופה חדשה, זה תקופה הבאה. 999 זה הגאולה, האלף זה כבר התמלות של תקופה אחרת. 999 זה שלמות הגאולה כפי שיכולה להיות לפי המדרגה שלנו של בניין הארץ ותישוב הארץ. 999. הגר"א אומר שכל אחד שיכול למצוא גימטריה של 999 שקשורה לשם שלו, סימן שיש לו שליחות בעולם הזה.
למחשבים.
מה?
למחשבים.
כן, אבל תעשו בבית, תלכו לפי כל הווריאציות, אבל השם שלכם בין זה, בין זה, בין זה, בין זה, מי שיגיע ל-999 אומר הגר"א, יש לו שליחות. אני הגעתי.
יש מישהו שאין לו שליחות?
בלי פשר. לא, לא, שליחות הכוונה של גאולה. של גאולה, שהוא שייך, זה שייך למדרגת משיח בן יוסף, ככה אומר. כי התצץ, היסוד, הרי יש לנו 10 ספירות. הספירה העשירית זה כבר המלכות. הספירה התשיעית זה היסוד. התשיעית ותשע ועוד תשע, זה כבר נגמר. ואחרי זה מגיע מעבר לזה, אני רואה, אבל זה רק זה המיסטיקנים מחפשים. אבל זה הולך רק למי שלא לחפש, מי שלא לומד תורה כל יום, מסודר, אז אין לו מה לחפש. 999. כן, בואו נחזור לזה. תראו עכשיו דברים היסטוריים. עוד פעם אני חוזר. זהו הטעם, שורה שלישית, שבימי הספירה צריכים להיזהר יותר עם מגע עם חברות הרעה ומדברי סכנה. זולת שני ימים מסוימים בימי הספירה, שאין הקליפה יכולה לשלוט בהם. והם יום ה-20 בעומר ויום ה-42 בעומר, כידוע ליודעיכם. תגידו, דניאל, אני עמדתי בהבטחה או לא? מה?
רוצים להפחור.
זה מה שאני שואל. עובדה היסטורית מופלאה היא, שתלמידי הגר"א ביום ה-20 בעומר, בזמן תחילת פעולתם הכבירה ביסוד היישוב בירושלים בשנת תקעב, זה לא סותר את מה שאמרתי מקודם, תלמידי הגר"א הגיעו בשנת תקסח לצפת, כי בירושלים לא הייתה יכולת כלכלית להתיישב, רק אחרי 4 שנים הם מגיעים לירושלים. אז בשנת תקעב, זאת אומרת לפני כמעט 200 שנה, אותה שנה שבה הניחו את היסוד של בית מדרש של אליהו על שם רבנו הגר"א בירושלים, ראו ברוח קודשם שנפתח החלון הראשון במחיצת הברזל להחזרת החיבור של זכות אבות שהיה נפסק מהזמן חורבן בית המקדש. זה היה ביום ה-20 בעומר. ביום ה-20 בעומר בשנת תקר, אז הם הרגישו, ראו ברוח קודשם, שאפשר להתחיל לעבוד בארץ ישראל. מה? כן. הייתה להם התגלות ביום 20 בעומר. תלמידי הגרא ותלמידי תלמידיהם הבאים אחריהם ניצלו את שני הימים האלה של הנחת יסוד עם מפלגת קדושה שנים בירושלים. זאת אומרת, הם הגיעו בתקעב לירושלים, בקף בעומר, הם הרגישו שעכשיו נפתח החלון, ומאז, כשהיו צריכים לעשות משהו חדש בבניין הארץ, עשו את זה באחד משני הימים הללו, או בהי ביה, או בקף זין ביה. פלא פלאים, העניין הזה.
ביש לנו להרדים בהם.
אז זה פלא פלאים שהריבונו שלה מגלגל את זה, שאחר כך ההכרזה היא כזאת. אבל זה מתוך הכרזת המדינה באי ביר, יש בה שתי נקודות שהן יהודיות. נקודה אחת היא אף על גב דהי הוא לא חזה מז לחזה, זאת אומרת אנשים עושים דברים הם לא יודעים מאיפה הם באים, אבל הם מכוונים כלפי מעלה. בן גוריון הולך לאהוב שתמידי הגרה. הנקודה השנייה היא שמירת השבת. שמירת השבת. הרי לא רצו, הבריטים, המנדט הבריטי פג בוו באייר. מתוך שרצו לשמור שבת, כלומר, ההכרזה הייתה צריכה להיות שבת. הרי אנחנו היינו תמיד מאוד מנומסים עם הגויים. אין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כי אם לא נעימה. הבריטים גומרים, אנחנו מתחילים. אז היה צריך להיות שההכרזה תהיה בוו באייר. אבל אז יחילו שבת, ולכן הקדימו להי ביר. מה שיוצא שכשעם ישראל יש לו עירת שמיים, אני חושב שצריך לחבר את שני הדברים האלה. כשעם ישראל יש לו עירת שמיים, אז זה מתחבר כלפי מעלה, כלומר תאריך לפי המחשבה שלנו היה צריך לבב ביר. אבל כיוון שאנחנו רצינו לשמור שבת, לא חשוב אפילו אם זה רק עניין של כבוד, זאת אומרת באופן אישי אולי אנשים החותמים על מגילת העצמאות לא, רובם המוחלט אולי לא שמר שבת, אבל מתוך הכבוד לעם ישראל, אז הקדימו, ואז מצאו את עצמם בהי ביר. ככה אנחנו נמצאים תמיד ביום עצמאות באווירה של שמירת שבת. זאת אומרת, היום אנחנו חוגגים, אמרנו את הלל בג' ביר מצד שמירת השבת, כי אנחנו לא רוצים שאנשים ייקשלו, כיוון שבאופן טבעי הם הולכים לנופף, ואם יהיה יום עצמאות בשבת הם ינופו בשבת, ויהיו עוד כל מיני דברים לא טובים שיקרו בשבת. אז אנחנו מצד הדאגה לכבודה של השבת זזים קצת אחורנית או קדימה, לפעמים אם זה בוו, שיום עצמאות, אם שבת יוצא עם יום ראשון, כן, אם יום
חדש, האמת פעם זה משאירים בראשון,
זה היה, זה בגלל יום הזיכרון, זה בגלל יום הזיכרון, זאת אומרת כש כאשר היי ביה, מה?
לא, ביום שני, ביום שני, כשזה נופל ביום שני.
בדיוק, כשהי ביה נופל ביום שני, אז דוחים ליום שלישי? איך זה הולך? דוחים ליום שלישי. כשהי ביה נופל ביום שני, אז הדחסים שיום הזיכרון הם מוצא שבת, ויש חילול שבת גדול, לכן מעבירים לבב ביה. אבל זה כבר באמת פחות טוב, כי זה לא בגלל, נאמר, יום העצמאות, לא משנה. העיקרון הוא, כשעם ישראל שומר, אנחנו התחלנו את הכרזת העצמאות מתוך שמירת שבת. הייתה צריכה להיות בוו ביר, אבל שמירת השבת העבירה אותנו להי ביר. אז וכשאתה עושה דברים מתוך עירת שמיים, אז אתה מוצא את עצמך מחובר לתמידי הגרא, מחובר להקמת היישוב. לדעתי יש פה עוד נקודה מאוד חשובה. מה הקדוש ברוך הוא גלגל? ריבונו של עולם, זה פשוט לא יומן מה שעושה ריבונו של עולם. הציונות הייתה תנועה כזאת פעם, נקראת הציונות, תנועה יהודית ישנה. הציונות חשבה שהיא בונה עולם יהודי חדש, ככה נדמה לה שהיא בונה עולם יהודי חדש, ולכן המיתוס הציוני בנוי על שמשון הגיבור, מאוד אוהבים אותו בגן הילדים, יש לו שערות ארוכות ויש לו כמה אנשים פלישתיות, והוא שותה יין עם הפלישתים. זה היהודי שאנחנו רוצים, גיבור כזה לא נראה כל כך צדיק, זה אחד כזה שאנחנו רוצים, אבל מה, הוא אוהב את עם ישראל. אז פתאום העלו על נס את שמשון הגיבור, וכמובן לג בעומר, אין יותר רבי עקיבא ולא רבי שמעון בר יוחאי, אלא יש לנו רק את בר כוכבא. אני רואה שאתם לא הייתם בגן הילדים בתקופתי, אבל ככה היה השירים. וכן חג החנוכה, גם זה חג יפה מאוד, כמובן בלי בית המקדש ובלי גזרות דתיות, אלא היו פה יוונים ואנחנו היינו מעטים נגד רבים. אלו החגים שהציונות טיפחה כדי לייצר את היהודי החדש. כמובן במסגרת זאת התנועה הציונית מאוד לא מצחן בעיניה שתמידי הגרא באו לפה קודם. זאת אומרת, חשוב היום מאוד לתנועה הציונית לומר שהכל לא התחיל מהרבנים. איזה רבנים? מה? ואז הפכו את ההתיישבות הישנה של היהודים בירושלים לחבורה כזאת של אנשים רדומים שהם בין החומות ולא עסוקים ביישוב הארץ, כאשר הפריצה הגדולה התחילה אצל בעלייה השנייה. הרי יש גם יש הרבה מסכנים. העלייה הראשונה זה עלייה של הייתה עלייה דתית ברובה, לא כל כך תמידי חמים אבל דתיים, והם נתמכו על ידי הברון רוטשילד. עכשיו כבר לא מצא חן גם להיות נתמך, אז באה העלייה השנייה, זה בן גוריון וכל העלייה של הפועלים של הבילויים, וההיסטוריה מתחילה מהם. לא מחקו את כל מה שהם קודם, לא היו פה יהודים שניסו לבנות את הארץ, מפה מתחילה ההיסטוריה. ובלי ספק שכתבו, זה ברור ששכתבו. אבל זה לא, והרב ציודה, זה חצי נברכה, סליחה, הרב ציודה, כל פעם שהוא מתחיל לדברי את הדרשות של יום עצמאותו, הוא אומר, המדינה הזאת לא מתחילה עם בן גוריון. המדינה מתחילה מהרב קלישר, ומהרב גוטמחר, ומהרב אלקלאי, שהם פועלים לקבץ נתחי ישראל ולחזור לארץ ישראל. המדינה מתחילה מתוך התורה. חשוב הדבר הזה לרב ציודה לומר, שזה לא בן גוריון החליט לקבץ נתחי ישראל, יש דחיפה תורנית. אבל תראו מה ריבונו של עולם מגלגל, שכשהאנשים אלה שמייסדים את המדינה מתוך כוחי ועוצם ידי, שהם בטוחים, הם מתווכחים האם נוכל, הרי היה ויכוח האם ריבונו של עולם יהיה לו מקום במגילת העצמאות, נכון? הייתה מחלוקת. הדתיים רצו לשים שם את הקדוש ברוך הוא. האמת, בטח הדתיים לא אכפת להם, מספיק לכתוב בסייעתא דשמיא למעלה, זה בסדר.
רצים אותו בצד.
אז הדתיים רצו את הקדוש ברוך הוא, והיו כאלה שלא שומעים תורה מצוות, שאמרו אם שמים את הקדוש ברוך הוא במגילה אנחנו הולכים. אז בסוף עשו פשרה וכתבו בגלל עצמו מתוך אמונה בצור ישראל, וזה דווקא דבר טוב. זה היה שם כנראה איזה צדיק אחד מבריק שעבד על כולם, צור ישראל, החילונים אמרו הנה צור ישראל, צור ישראל, והדתיים אמרו צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, או צורנו צור ישועתנו. מה? לא, זה לא עניין של גאולה, עניין של גאולה. איפה יש צור ישראל קומה בעזרת ישראל? זה בנוסח אשכנזי. והנני עומד לפניך שם על הצור, זה היסוד של הגאולה. אז צור ישראל, הכניסו שם את צור ישראל. טוב, אבל לא רצו שיהיה ריבונו של עולם שם, כי אנחנו הקים מדינה חדשה. אבל תראו מה קרה, פשוט נפלא. הולכים הציונים, אלה שהם בטוחים שאין להם שום קשר לשם שמיים, והם מוצאים את עצמם מקיים את המדינה בהי באייר, שתלמידי הגרא מאז ומעולם ביום הזה, את היום הזה ייחדו לפעולות חשובות בנושא יישוב ארץ ישראל. היה ככה הקדוש ברוך הוא מגלגל, שגם מי שנדמה לו שהוא רחוק, הוא לא רחוק, וגם מי שנדמה לו שהוא לא מתעניין בעניינים של אמונה ושברוח, הוא מוצא את עצמו מחובר למשהו אותנטי. יום העצמאות, כלומר היי באייר, לא בן גוריון יסד אותו, יסדו אותו תלמידי הגרא בארץ ישראל. הנה בן גוריון מרים את ידו וחושב אני עשיתי, ומוצא את עצמו קשור לדבר שהוא ישן במסורת ישראל. היום זאת העבודה הגדולה שלנו היום, ללמד את עצמנו קודם כל וגם את האחרים, איך שכל מהלך הגאולה שלנו הוא מהלך חדש ישן. זאת הוא חדש במובן זה שכנראה שאת העוצמה ואת הגבורה אף דתי לא יכל, כבר אם היינו נותנים לדתיים שהקימו את המדינה, אז הם אומרים בואו נדבר, לא נעים, צריך הגויים של סוכן, יהיו פרעות, יהיו זה. גם היום, אם היו נותנים לדתיים לנהל את המדינה, השם ישמור מה שהיה קורה. אם הציבור הדתי והחרדי היה צריך לנהל פה את, את המדינה, אז פשוט היו סוגרים...
גם בן גוריון לא רצה, זה היה שם פיקוח אדיר.
כן.
מי שקורא את הפרוטוקולים.
כן, היה פחד.
לא של בן אדם אחד.
כן, היה פחד. ובסופו של דבר, רק אנשים שמגדירים את עצמם כאפיקורסים, יכלו, כלומר שיש להם מידה גדולה של כוחי ועוצם ידי וחוצפה כזאת, הם יכלו להקים את המדינה. אלא מה? זה חדש, אבל זה גם ישן. החדש הזה הופך להיות ישן. כלומר, החוצפה הישראלית, החוצפה של עקבית המשיכה, מוצאת את עצמה בסופו של דבר כלולה למשהו יותר ישן ויותר עמוק. זה העבודה שלנו, להראות איך החדש הוא בעצם ישן, ואיך כל הדברים שנראים לנו שהם יוצאים מהגבול, הם לא יוצאים מהגבול. אנחנו צריכים עכשיו אבל להאיר את הדבר הזה, כלומר לבאר קודם כל לעצמנו, אחר כך לאחרים, איך כל המפעל שלנו בארץ ישראל הוא מפעל של קודש. מתוך כך אנחנו מצפים שהמדינה שלנו תהיה מה שאנחנו רוצים שהיא תהיה, בעזרת השם. מדינה של אמונה ושל תורה, של ידעת השם, של כלל ישראל, של קדושה. גם היום ברוך השם היא בסדר גמור, המדינה. גם היום היא בסדר, אבל היא תהיה עוד יותר בסדר. גם היום היא כמובן, יש לנו ברוך השם מנהל תקין, ו... אנשים שלא לוקחים שוחד, והכל ברוך השם בסדר, לא גמור, בסדר, יכול להיות יותר טוב, אבל הכל בסדר. יש לנו רק בעלי עין הרע בתקשורת, זה כן, זה יש לנו, אבל זה לא חלק מהמדינה, זה טפילים, הם לא חלק מהמדינה. המדינה היא בסדר, יכול להיות יותר טוב, אבל היא בסדר. אבל בעזרת השם היא גם תהיה מדינת הקודש, וזה מה שאנחנו מצפים. שיהיה פרק ג', פרק א' היה אצל תלמידי הגר"א, פרק ב' היה אצל בן גוריון, אנחנו מחכים לפרק ג' שיהיה אצלנו, הפרק השלישי, דהיינו חיבור תלמידי הגר"א עם בן גוריון ביום אי ביום. נזכה בעזרת השם, וגם אתם סובו ציון והתפוע, ותסתרו בארצנו ותיהנו מהמתיקות של ארץ ישראל. ואנחנו אני רוצה לספר לכם מה קרה היום בזכות הרחומה בשנה הזאת. יש שני דברים: אחד, בקריטי יש מניין ליום העצמאות, נכון? בקריטי שלא היה מניין ליום העצמאות בזכות יהודים מהרחומה. קריטי, יש מקום בצרפת, ירושלים דה פריז, אז שם טוב להם, זה הגלות המתוקה, גלות מאוד מאוד נחמדה שם. רק מה, הם יוצאים לרחוב, הם מסתכלים כנראה הרבה פעמים ימינה ושמאלה, כי יש הרבה ערבים שם. החיים מאוד יפים כשאנחנו אונטרנו, אנחנו בינינו. שם בקריטי אין מניין ליום עצמאות, אבל השנה היה יהודי מהרחומה שהלך שם לפסח וארגן מניין ליום עצמאות. זה אחד, יש מניין ליום עצמאות, זה דבר אחד. דבר שני, אתמול התקשר אליי איזה רדיו צרפתי, לך תדע מה, לא הבנתי אף מילה, אבל התקשר אליי איזה רדיו בצרפת שנדבר. אמרתי לו שאני לא מתראיין כי אני לא יכול בצרפתית, אבל הוא שאל אותי, כלומר התקשקשנו איכשהו בצרפתית, ו הוא לא הבין עברית, אז נאלצתי לדבר צרפתית, והוא משדר שידור לאומה שם בצרפת, רדיו צרפתי, שכחתי את השם, יהודי כמובן, לך תדע, הוא משדר אותי. עכשיו הוא נתנד לי, ידעתי מה יהיה, באיזשהו שלב הוא נתנד לי, הוא אומר לי, אבל הם תמיד מנומסים כאלה, נכון? אז אני... אז הוא נמנד לי, שאלתי, כי אני מבחינתו השתראתי, זה אומר לי, אבל סליחה, מה אומר הרב עובדיה יוסף? אמרתי לו, תגיד לי, בצרפת הרוב זה דול אפריק ג'ונור, נכון? הרוב הם צפון... אז אמרתי, הרב הכי גדול של יהודי צפון אפריקה, הרב מסס, הוא היה אומר לברך עליה, לא, אתה צריך לחפש הרבה דברים אחרים, תלך עם הרבהים שלנו. אנחנו, לא ידעתי מה להגיד לו, זאת אומרת, מה... אמרתי לו, יצא לי הדבר הזה, אתם אפריק ג'ינור לבית. חשבתי שהם מארץ ישראל, אבל טוב, עם דברים בשתתם. אז הוא ככה...
מותר לברך בחוץ לארץ? הם יושבים שם ומברכים, על מה? על הכסף שמקבלים שם, מצפת?
על האפשרות לעלות.
על האפשרות ולעלות.
הגאולה קרתה, הגאולה קרתה גם להם. הגאולה קרתה גם להם. אז זה מציון תצא תורה. דווקא הוא, לא, הכתב הזה הוא לא אומר לי שהוא מנהל הרדיו, מנהל הרדיו. הוא היה מרוצה עם הדבר הזה, ככה, נראה לו חידושים גדולים, כי הוא אמר לי, אצלנו יש הרבה חרדים. יש בעיה עם עם החרדים, אז מה עונים להם? לא, אני לא אף פעם לא עונה לחרדים. אמרתי לו דברים ככה פשוטים, מה שצרחתי להגיד בצרפתית, לפי הקושי הלשוני, ואמרתי לו. אז תראו, מציון תצא תורה, הגענו עד קרטי והרדיו בצרפת, מי יודע איפה נגיע שנה הבאה, אחרי שנקיף את כל הגלובוס, נלך גם לזיכרון משה. לבית נסת וזיכרון משה, מי יודע, אולי גם שם יש לנו דברים. ברוכים תהיו. מי ש...